אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אני מעריץ של הדור של ההורים שלי, אני מעריץ גדול, כי הם עשו דברים במצב הכי גרוע שיש. הם באו בלי כלום, לא בחו, לא התבחינו, הלכו לעבוד. אבא שלי עבד למשל במגדל שלום, והוא בכלל לבני 48 לא עזב את מעלול בכלל. חיפה הייתה חוץ לארץ בשבילו. ואנשים האלה, תשמע, טולטלו, טולטלו.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים אליו, והיום נתחיל את השיחה הספרותית שלנו בעיירה ערבית בצפון הארץ, ששמה זתוניה, מקום שאותו בדה הסופר והעיתונאי עוד בשרת, שהוא מפרסם תורי פובליציסטיקה בעיתונים הארץ ואל-תיחד, ובו בזתוניה מתרחש הרומן החדש שלו, דוניה. שראה אור בהוצאת המובד ותרגמה מערבית מיכל סלע, ושלום עודה.
שלום לך ולכל המאזינים.
אז זה הספר השלישי שלך, קדם לו הרומן חוצות זתוניה, שראה אור ב-2009, אז אתה כבר מתעסק עם העיירה הבדיונית הזאת,
נכון,
למרות שהיא
נכון.
מאוד מציאותי, ולאחרונה גם יצא לך ספר לבני נוער, אל תגנבו לי את התור, שבו אתה ממש מלמד את הנוער איך למחות ואיך לצאת להפגנות ואיך ללמוד ולדעת מה זו דמוקרטיה.
לא מלמד. אני מעדיף לא להשתמש במילה מלמד. כן, לא מלמד. אני מפחד ללמד. כי אם ילכו בדרך שלי, אולי יהיה לא בסדר, אז מה אני אעשה? יגידו עוד ללמד אותנו. אז לא. אני סקרתי סיפור של ילדה שהיא מורדת ביחס של המוכר אליה, שהוא מפלה אותה.
וגם האנשים שעוקפים אותה בתור.
כן, כן.
אז אנחנו חוזרים לדוניה, הרומן החדש.
אבל עוד לפני זה, אני אגיד לך, יש לי עוד רומן בערבית, קוראים לו המנוחה, תמם מכחול, שמספר גם, זה אין זתוניה שם, יש נצרת ויש חיפה ויש, אני כבר יותר מציאותי, אבל זה כלומר בחורה שנפטרה, ומי שהיה, כלומר, קרוב אליה, מתחיל לזכר בימים ההם וכו' וכו', ואיך הם עזבו. זה סיפור קצת עצוב, אבל זה הספר השלישי שלי.
סיפור עצוב גם מתחיל כאן, בספר, בדוניה, אנחנו חוזרים לדוניה. זה מתחיל כספר מתח, על אותה נערה דוניה שיוצאת יום אחד מן הבית ולא חוזרת ונעלמת. ומתחילה חקירה, ובמקרה של החברה הערבית גם מנסים לחשוב אם יש פה משהו שקשור לכבוד המשפחה, אבל שוללים את הכל. ואז הסיפור מתח הזה נקטע, וחוזרים לסיפור הגירוש ב-48, שהוא גם מקביל לביוגרפיה שלך, המשפחה שלך, עקורה מכפר מעלול, אתה חי היום ביפיע, שזה ליד נצרת, ואתה לוקח אחורה. למעלה מ-70 שנה אחורה, לספר את
היום,
הסיפור,
כן,
כן, הפלסטיני, על האנשים שכן נשארו פה, אבל נעקרו מהבתים שלהם ונאלצו ללכת לחיות במקום אחר. נעקרו גם מהכבוד שלהם, מהזהות שלהם, מהמצב הכלכלי שלהם, שהיה טוב יותר, ורבים מהם נאלצו להפוך להיות פועלים, אנשים קשי יום. כל מה שקשור ללימודים, זה משהו שבשנים האחרונות אולי נעשה טוב יותר,
כן,
אבל אתה
כן,
מדבר
בהחלט.
פה על תקופה של אנשים שמשתוקק ללמוד, והוא משתוקק לקרוא, ולא תמיד הספר מצוי בידו, או אפילו היכולת לגשת לבחינה הפסיכומטרית. אז תספר לי קודם כל הנושא הזה של המבנה. אתה מתחיל עם דוניה שנעלמת, כלומר, כמו איזו פרשייה בלשית, ואז אתה חותך וחוזר אחורה לסיפור הפלסטיני.
אני חושב יש דבר חשוב גם. דוניה זה שם של אישה, של
כן.
בחורה, של נערה, של... אבל דוניה גם הוא דוניה, העולם, היקום,
העולם. זה הפירוש של השם,
כן,
דוניה.
כן, כלומר, גם בשיח בין אנשים, אז יאמר לך שהמצב לא טוב, אז מישהו יגיד לך דוניה, או יגיד לך שאני יודע... האיש הזה הדרדר למצב כזה, אז יחיד לך הדוניה. פירוש כזה שיש תהפוכות הגורל. יש בו, במובן הזה, תהפוכות הגורל.
זאת אומרת, זה סוג של סלנג.
זה סלנג, כן, זה נפח לסלנג. אז אני מתחיל בבחורה הזאת, שהיא נמאס לה, ויש לה, כלומר, אופי של עצב, עצובה כזאת, כלומר היא קולטת. יש אנשים שקולטים את החיים בעצב, יש אנשים שקולטים את החיים בשמחה. אז הגיבורה שלי ככה, כלומר זה הקונטקסט של דוניה במובן התהפכות הגורל, ההתהפכויות בחיים. אנחנו, החוקרים פוגשים עם איש שמגיד עתידות, והם נתפלים אליו, למרות כן. שהוא לא היה קשור. היה קשור באיזשהו דבר מסוים, אבל לא, הוא לא העלים אותה. והבחור הזה, כלומר, מתוך הכלי, מתוך הצינוק, חוזר לימים מהם ומתחיל.
כן, זה יש... נעים.
נעים, נעים. כן.
שחוזר אחורה, והוא בעצם דרך הסיפור כן, שלא מספרים כן. את הסיפור נעים. הפלסטיני.
בוא נגיד, זה איש בגיל שלי, כן? כלומר, הדור שלנו.
זה הדור השני לגירוש ולהכירה.
אלה שנולדו ממש 7-8-5 שנים אחרי הגירוש. כן. והאיש הזה מספר על, כלומר, נזכר בימי ילדותו, נזכר בבית המאוד מאוד קטן, כלומר, לא רק הוא, כלומר, מסופר על ההורים שלו, ממש אלה שהיו בכפר הנטוש, בוא נגיד מעלו לכפר שלי, והם עברו ליפיע, זה הכפר החדש שלי, שני כפרים. ואלה היו צריכים
שתי
גם
מולדות. לנסוע. לאה גולדבר קראה לזה בהקשר של לעבור מרוסיה לישראל, שתי מולדות, כאב שתי המולדות. ולכם יש את כאב שתי המולדות פה, בתוך המולדת כן, שלכם.
כן,
שזה...
כן, מציאות שונה בהחלט. אז ההורים שלו היו צריכים, אלה שממש לא ידעו, הם לא יצאו ממעלול.
כן.
הם היו אמורים לצאת לתל אביב, למקומות אחרים, לרחובות, לפרדסים, לעבוד... באדמה, לעבוד עם פרי הדר וכו' וכו', והוא מספר עליהם, ואיך אלה, ואני חושב שזה המסר, אני לא יודע אם זה מסר, אני כתבתי, לא חשבתי על המסרים ולא חשבתי...
זה לא מסר, עוד, זה סיפור, זה משפחה שנעקרה והיו לה אדמות, ונאלצה להפוך להיות משפחה, כמו שאת אומר, או שעובדים במפעלים, או שהם שכירים של בעלי אדמות אחרים, זה הסיפור.
אחרי 48.
כן, ואתה מספר את הסיפור הזה.
היה להם 200, היה להם... כלומר, בקר ועזים וכו' וכו', והכל נגמר. אז הם היו מוכרחים לצאת למקומות
כן,
האלה ולעבוד
אחרת.
בבניין. ו...
עכשיו, הזכרת את נעים, אז בן הדור שלו וקרוב משפחתו, פעיז, נעים איכשהו כן מצליח להגיע לאוניברסיטה, ללמוד היסטוריה וערבית, להיות אדם מלומד, שכמובן גם מרבה דעת, מרבה מכאוב, הולך וגורם לו ליותר, יותר ויותר צער, ופעיז... מחפש את עצמו. הנושא של המפלגה הקומוניסטית והעיתון הקומוניסטי, אשורוק, נמצא פה בלב הסיפור.
זה כמו לתיחד היום.
בדיוק, כמו לתיחד היום.
או אז גם, פה... זה התחיל, כלומר, הכוונה לתיחד.
כן, הנושא הזה של האזרחים הערבים סביב המפלגה הקומוניסטית, שרלוונטי גם עד ימינו, הוא מחפש את עצמו, וכל פעם הוא מחפש איזשהו עסק אחר, ואיך להתפרנס. בסוף הוא פותח איזושהי חנות כזאת, של מין קולבו כזה, ומביא כן. לכל האנשים את כל המוצרים שלהם, משמפו, גרביים, ממתקים.
חנות כפרית.
חנות כפרית, ויום אחד הוא מחליט שהוא הולך גם להתחיל ולשים שם ספרים.
כן.
זאת אומרת, פאיזה, מישהו הסוחר, אבל הוא גם קומוניסט שקרא הרבה
קומוניסט,
ספרים.
או, לפעמים קומוניסט, לפעמים ידיד כן. לקומוניסטים, לפעמים מאויסט.
מאויסט אפילו,
ממאו צ'טונג.
כן. אז בואו נקרא את זה, כי הוא מחליט יום אחד בקשה. שצריך שיהיו ספרים בחנות.
זה מצחיק גם.
זה גם, כן. עכשיו, שעבור... גם צריך לומר שיש בספר המון הומון, המון הומון,
כן,
גם
כן.
על
החברה
שחור, היהודית, הממשל הצבאי, וגם על החברה הערבית. כן,
כן. ולא בחייני, לא. כעבור ימים אחדים, שב אל חבריו, ופיפי ובשורה, על שלב חדש במפעל חייו. העם הזה לא תהיה לו תקומה בלי ספרים קבע. ולפי כך החליט להקצות בחנותו פינה לספרים. שלושה מדפים יהיו בה, כל אחד קצת יותר מטר אורכו, ועליהם כ-30 ספרים שכבר מצויים ברשותו, מעליהם תתלה כרזה של בד עם הסיסמה המצלצלת, תודעה תחילה. הד ראשון לפתיחת החנות הספרים בא מפיו של איש בא בימים. אחרית הימים מגיעה שמוכרים תודעה בחנות. ההתנגשות הראשונה התרחשה כשהגיע לחנות נער שוחר מדענים וחסר תרבות. ולאחר שקנה קילו סוכר וקילו קמח, ביקש בחיוך נלוז גם קילו תודעה. בבקשה, המחיר שלם בעבור קילו תודעה היה יקר למדי, סתירת לחי מצלצלת. שמע ילד, כשתדע מה פירוש המילה תודעה תבוא לקנות. בחיים שלך לא קראת מילה אחת, אז אל תתחכם עם מי שמבינים. עם מפגר, 1,000 שנה עד שידביקו את התרבות המודרנית, ואתה לעולם לא תדביק את השיירה. והוא הוסיף ואמר לו, עוד כהנה וכהנה, למגינת ליבם של בני הבית, שנבהלו מן הצעקות וניסו להרגיע אותו. פייז, הבחור בסך הכל התבדח, לא כדאי לחוס, אך הוא נשאר בשלו. זאת לא שום התלוצצות, זו בכוונה לפגוע. הם רוצים להרוס לי את המפעל התרבותי הזה. בכל זאת נמצאו תומכים אחדים למפעל התרבותי, הם תרמו עוד ספרים, ומאחר שהספרים לא היו רבים, והיה להם ביקוש, עבר פייז לשיטה של השאלה לשבועיים תמורת סכום פעוט, וגם יומן פתח לרשום שם השואל והתאריך, וכשהתלונן תלמיד עצל וטען ששבועיים הם פרק זמן קצר מדי לקראת ספר שלם, גער בו פייז, יא בטלן, אני קורא ספר שלם ביום אחד, ולא הסתפק בכך, אלא הטיף לו מוסר. במקום לשחק קלפים ולהשאיר 10 דקות לקריאה לפני השינה, קודם תקרא ורק אחר כך תשחק בקלפים. תרגיל את עצמך לקרוא. קריאה זה לא בידור, קריאה היא דרך חיים.
ואז כמובן הממשל הצבאי, כן, נכנס ללחץ, כי תנועות מרד מתחילות בקריאת ספרים. אגב, היינריך בל, חתן פרס הנובל הגרמני, שכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, אמר, מי שקורא ספרים, הוא לא אזרח נאמן.
כן.
הוא מפתח תודעה, כמו שפייז רוצה. כן, רוצה בהחלט. לפתח תודעה, והוא גם בא פה חשבון עם החברה הערבית. אתם צריכים לקרוא גם כדי לשחרר את עצמכם או לשנות את המציאות.
לפני זה הוא, כלומר בשיחה, הוא שמע פתגם ערבית, בערבית, שאומר ששום דבר שקורה היום, או כל דבר שקורה היום, דבר מה קרה לפניו. והוא אומר, אם אנחנו לא נלמד מההיסטוריה, לא נלמד מה, כלומר, התנסות של אנשים, אנחנו לא נתקדם. כלומר, זה משהו שחסר לערבים בישראל, שהם לא קוראים, וזה דבר מאוד...
מצד שני, הממשל הצבאי עקב אחרי המורים בבתי הספר הערבים.
בהחלט, בהחלט.
השבק אפילו לפעמים אסר חלק מהם ישירים של סמיח אל-קאסם, של מחמוד ארוי, שאתה גם מזכיר אותם בספר,
כן,
הזה,
בהחלט,
הם היו בבתי
בהחלט.
סוהר, כי הם קראו איזה משהו שאולי מישהו חשב שיש בזה הסתה, והם,
לא, גם...
והם בסך הכל רצו לקרוא ולהרחיב את העולם,
נכון,
שלהם.
נכון, אבל גם לקבל משרה של מורה, זה היה תהליך כביכול,
כן, תהליך
שאתה
קשה.
מסנן מישהו שיכנס לקור הגרעיני, או לא יודע מה.
כן, זה כדי להיות מורה, מורה
כאילו
ערבי.
כאילו זה מדובר בפצצת אטום, ויש פרק על זה, שהוא
נכון.
הולך ל...
שהוא רוצה להיות מורה.
הצבאי, אצל הממשל הצבאי להיות מורה זה דבר חשוב מאוד, ולכן הם ניסו להצר צעדי המורים ורק להכניס את אלה שמצייתים, אלה שמבצעים את המדיניות שלהם. ואני אגיד לך, גם אלה שנכנסו וכביכול צייתו, ממש, כלומר, לא בדיוק צייתו.
כן.
ואנחנו רואים אחר כך שהמורים האלה גם גידלו דור, אני חושב שהוא יכול, אפשר להתקרות בו.
אתה למשל אחד מהדור הזה.
כן.
הדור השני, כמו שאמרנו, להכירה, לגירוש. אתה הגעת להיות אדם של ספרים.
תשמעי, אני...
זאת אומרת, יצרת לך מציאות והווה אחר.
כן, תשמעי, אנחנו, באמת, אני מדבר על המפלגה הקומוניסטית, אני לא תועמולן קומוניסטי, אבל בשנות ה-50, כלומר, שני הצדדים שהשפיעו על חיי החברה הערבית בישראל, בהרבה מקומות, אולי מקומות אחרים, לא, זה הממשל הצבאי וזה המפלגה הקומוניסטית. זהו, חד וחלק, לא היה מישהו אחר. או קומוניסטים שנלחמו בממשל הצבאי, בהגבלות שלו, או ממשל צבאי שרצה, כלומר, לתרבט אותם, לסגור עליהם. והמפלגה הקומוניסטית, וחשוב להגיד, זה מפלגה יהודית ערבית.
עד היום.
כן, כן, עד היום. אבל אז הייתה יותר יהודית, כלומר, היו הרבה יותר, לא נדון בהתפתחויות. וגם בין היתר הביאה לנו את הרבה ספרים. היו הרבה ספרים שמתורגמים לערבית. ואהבנו את הספרים האלה, וקראנו את הספרים האלה. גם באיזשהו מקום, אולי אחרי 67, גם הספרים של נג'ים מחפוז התחילו להגיע, של יוסף אדריס, של מהצד השני של נזר קבני.
זה הסופרים הערבים, סופרים הערבים, מרחבי העולם הערבי.
כן, ולא היה רדיו, ולא היה טלוויזיה, ולא היה כלום. אז הדמיון של האנשים, לא רק אני חושב, רבים מהגיל שלנו, מהדור שלנו, אהב ספרים, או התמסר לספרים, כלומר, הוא חיפש ספרים גם, או לא כמו היום, היום רק מדפדפים והולכים ל, אני יודע,
לסלולרי.
כן.
טוב, אז, זה גם בחברה אהבתי, הערבית כמו ביהודית, זה אותו דבר.
כן, כן, נכון. זה לא נחמה, אבל זה המצב.
התוצאה של אהבת הספרים היא הערימה כאן על השולחן.
כן.
אז אולי נתחיל קצת לדבר על הספר הראשון שבחרת. אנחנו תוך כדי שיחה כבר מחליפים קצת ספרים, כי חשבנו אולי לדבר על האופסימיסט של אמיל חביבי, אחד הספרים החשובים ביותר בספרות המקומית הישראלית, הייתי אומר, של חתן פרס ישראל אמיל חביבי, אנטון שמס, עשה לזה תרגום מופלא. האופסימיסט זה המצב של הערבים בארץ, אופטימי, פסימי, אבל בסוף אנחנו רק נזכיר אותו, ואנחנו נתחיל עם, פתחת כבר, עם 100 שנים של בדידות של גבריאל גרסיה מרקס, הסופר הקולומביאני, והוא המציא את מקונדו, הוא גם המציא עיירה, והולך אחורה לספר את סיפור של 5 דורות, זאת אומרת משהו בדוניה קצת מזכיר את העבודה.
אני 3 דורות.
אתה רק 3 דורות, כן, אבל גם אתה המצאת עיירה, כמו גבריאל גרסיה מרקס, והולך אחורה, כדי לספר את ההווה, אתה צריך את השורשים, את הזיכרון.
זה אולי התשובה גם לשאלה הראשונה שלך.
כן.
למה קפצתי בדוניה לי...
לעבר,
כן. כן, כן. תשמעי, זה, אתה נכנס לעולם קסום, לג'ונגל. זה הג'ונגל. גם אומרים לי, יש מישהו שאמר לי שיש הרבה שמות בספר שלך וכו' וכו'. ואני אמרתי, לא, אני היחיד. כלומר, מי שרוצה לדבר על תקופות ועל דורות ועל חברה ועל זה, הוא מכניס הרבה שמות. ואני רציתי, בחרתי איזה עמוד כאן, כן. שבדיוק מדבר על זה. אתחיל, כן? לאחר שנים, על ערס מותו, יזכור אורליאנו, גם לנו קשה לבטא את השמות, אורליאנו, השני את הערב הגשום של חודש יוני, שבו נכנס לחדר השינה לראות את בנו בחורו הנולד לו. אף על פי שהילד נראה חלש ובכיין, ללא שום סימן שום מבנה בוונדיה, היה האב פטור מלהרהר פעמיים על השם שייתן לו. יקראו לו חוסה ארקדיו, אמר. פרננדה דל קרפיו, האישה היפהפייה שנשא אותה שנה קודם לכן, הסכימה. אבל אורזולה לא יכלה שלא לחוש חרדה סתומה מן החזרה העקשנית על השמות בתולדותיה הארוכות של המשפחה, העלתה בידה מסקנות שנראו לה ודאיות. בזמן שהקרויים אורלניו היו מכונסים בעצמם ונוטים להתבודד, אבל בעלי שכל בהיר היו הקרויים חוסי ארקדיו, אימפלוסיביים ובעלי יוזמה, אבל כמו תבועים בחותם הטרגיות. איזה יופי. היחידים שלא היה אפשר למיינם היה חוסה ארקדיו השני ואורליאנו השני. בילדותם היו כל כך דומים זה לזה ושובבים במידה שווה, עד שאפילו סנטה סופיה דליפיאדה, שמות ארוכים, לא יכלה להבדיל ביניהם. ביום התבילה ענדה אמרנטה על פרקי ידיהם שני צמידים שחרותים עליהם שמותיהם והלבישה אותם בבגדים מצבעים שונים שירקומים עליהם ראשי התיבות של שמותיהם. אבל כשהתחילו ללכת לבית הספר היו מחליפים את בגדיהם ואת צמידיהם וקראו זה לזה בשם אחר. מכאן ואילך לא ידע איש מי הוא מי.
נפלא.
זה הבעיה מהשמות, שגם היא בעיה, טוב, זה סיפור, לא...
זה כבר, זה לא רק השמות, הנושא הזה של החלפת הזהויות, ולהתחפש למשוחר.
אבל אני התמקדתי בזה, כי לפעמים שואלים, שאתה קורא ספר ורומן עם הרבה שמות, ועם הרבה דורות וכו', אתה מתבלבל, בהחלט. זה לא, אז זה לא מתמטיקה. אתה יכול להכיר את האישיות תוך כדי קריאה, גם אם שכחת או התבלבלת. זה תשובתי לאלה שאומרים שהספר שלך, איך אמרו על ספר הזה, מישהו אמר, זה ג'ונגל.
של שמות.
ושל שמות ושל מקומות ושל אירועים וזה...
אז זה הספר הראשון שהמלצת עליו, 100 שנים של בדידות. אפשר למשוך משם חוטים לספר שלך, לדוניה. ואנחנו נעשה כאן הפסקה מוזיקלית ראשונה.
פוגל נחל פוג est pire que l'ancienne. J'en veux plus être comme avant. Je ne veux pas être comme ils veulent que je sois. Qui je suis, j'en sais plus. Je sais seulement qu'il y a un homme que j'aime et qui m'aime. Quelquefois, je sais plus trop d'où je viens. Pas d'ici, pas de là-bas. Et puis, je pense à l'homme qui m'a tant aimé. Et je comprends un peu ma vie.
כאן תרבות, ואנחנו ממשיכים עם התוכנית 1 פלוס 5, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו. איתי הסופר והעיתונאי עוד בשרת, ואנחנו עם הספר השני. עוד חתן פרס נובל, ז'וז'ה סרמגו, הספר על העיוורון, כבר הזכרנו אותו פה עם אורחים אחרים בתוכנית הזאת. ספר שבו מדובר על מגפה. אנשים הופכים עיוורים, הם לא רואים, הם רואים רק לבן, ויש רק אישה אחת שהיא רואה. והספר הזה הוא גם סוג של דיאלוג עם הדבר של קמי, והוא ספר מאוד פוליטי, כשמדברים על עיוורון ועל מגפת עיוורון. ולמה אתה בחרת את הספר הזה?
תשמעי, אני, כאשר אני קורא, אני, כלומר, אני בוחר ספר. אני לא בוחר ספר בגלל, כלומר, הזהות הפוליטית שלו, בגלל, הוא מקסים אותי, לא יודע.
הסיפור.
הסיפור, ממש. תשמעי, יש אצל הערבים מספרי סיפורים. והסיפור קודם כל צריך להיות מושך. אם סיפור לא מושך, אז יכול להיות קומוניקט, מנשר, ידיעה, בסדר, אבל לא סיפור. כלומר, אם בסיפור חסר החוט הזה, שמושך אותך, שמלהיב את דמיונך, שככה, אז בשבילי זה לא ספר, זה לא רומן. עכשיו של סרמגו, אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש שאדם בתוך תוכו טוב, מכניס אותם למצבים מאוד קשים. אבל הוא בשום רגע לא מאבד את האנושיות של הגיבורים שלו. גם במצבים שלא רואים, גם במצבים שיש, כלומר, קטסטרופות בתוך הקונטקסט הזה של...
למרות שיש שם מצבים שהם לא אנושיים, כי הסיטואציה הזאת שהם גם כלואים באיזשהו מוסד כולם, והם לא רואים, והם צריכים לשרוד.
אבל בתוך גם הקונטקסט הזה, החייתי הזה.
החייתי הזה, בדיוק.
הלא יפה והמגעיל וכו' וכו'. זה קשה, לקרוא את זה קשה. אבל את מרגישה שיש אנשים טובים. ואני תמיד חשבתי ככה, שגם בג'ונגל הכי קשה, ועם הפרעים הכי קשים, אם לא תמצא את הטוב, אז חבל, חבל על הזמן. אז אני אקרא בסוף...
אתה אופטימי.
אני מאמין שיש אנשים טובים. אני קורא את כלומר העמוד האחרון או כמעט האחרון, כי זה מראה מתחילים
מתחילה לחזור הראייה,
לחזור לחיים הרגילים, וזה נותן לך כלומר פרספקטיבה יפה. הגגה הייתה המשתה שערכו בבוקר, מה שהיה על השולחן, נוסף על כך שהיה דל, היה מגעיל כל תיאבון נורמלי. אבל עוצמת הרגשות, זה יופי, עוצמת הרגשות, כמו שקורה תמיד ברגעים של תרומות נפש, תפסת מקום הרעב, והשמחה הייתה מזונם, ואיש לא התלונן, ואפילו אלה שעדיין היו עברים, צחקו כאילו העיניים שכבר ראו הן שלהם, כשגמרו עלה על דעתה של הבחורה במשקפיים הקהים רעיון. אולי אלך להדביק על הדלת בבית שלי פתק שאני כאן. אם ההורים שלי יגיעו, הם יוכלו לבוא לחפש אותי. קחי אותי איתך. אני רוצה לדעת מה קורה בחוץ, אמר הזקן, בעל הרטייה השחורה. וגם מה אנחנו יוצאים, אמר לאשתו מי שהיה העבר הראשון. יכול להיות שהסופר כבר רואה שהוא מתכוון לחזור לבית שלו, ובדרך אנסה למצוא משהו שאפשר לאכול. גם אני אנסה, אמרה הבחורה במשקפיים קהים. כעבור כמה רגעים, כבר לבדם, התיישב הרופא ליד אשתו באחת מפינות הספה, נמנם הילד הפוזל, וכלב הדמעות שכב, חותמו על רגליו הקדמיות, פקח ועצם את עיניו מדי פעם, כדי להראות שהוא ממשיך לעמוד על משמר, ומבחוץ, אף שהדירה הייתה בקומה גבוהה, חדר הרעש מבעד לחלון הפתוח, הרחובות מן הסתם מלאים אנשים, וההמון צועק רק שתי מילים, אני רואה. ואת המילים האלה אמרו אנשים שהראיה כבר חזרה אליהם, ואמרו את המילים האלה אנשים שהתחילו לראות פתאום, אני רואה, אני רואה. ולמען האמת, הסיפור על העולם שבו אמרו אני עבר מתחיל להראות סיפור של עולם אחר.
ובכל זאת שאתה קורא את זה ואני מקשיבה לך, אני גם שומעת מתחת לסיפור את הפוליטיקה.
תשמע, בוא נתך מה זה פוליטיקה, זה סיפור גדול, מה זה פוליטיקה, לא יודע.
אני מתכוון את הביקורת החברתית ששרה מאגו מניח בתוך הסיפור שלו.
נכון, נכון, אבל כן. בכל זאת, אני רואה מעבר לזה, לא זו עליהם פוליטיקה, אולי, אני לא יודע, תשמע, אני... אחרים יגידו אם זה פוליטיקה או לא. אבל אחרי כל זה, שתקופה קשה מאוד עוברים האנשים האלה, תקופה מאוד מטלטלת, הורגת, אני יודע, מחסלת כל טיפה של אנשיות, אומרים, שמעת עכשיו, כן. כשאלתי, כאילו זה היה, כן. עוד מעט, כאילו זה היה מזמן, ואני חושב זה גדלותו של אדם, גדלותו של אדם שהוא יכול לצאת ממצבים מאוד מאוד קשים, וכאילו קראו לפני דור, והוא מתחיל חדש, הוא נופל, הוא מתמוטט, הוא נהרס, קורס, ביום השני יש יום חדש, זה היופי של הספר.
עכשיו שקראת על זה, גם פתאום חשבתי על הנביאים, שבדרך כלל הם אנשים עיוורים, אבל הם רואים, העיוור הוא מי שרואה. ופה הסיטואציה היא אחרת. העיוורון לא בהכרח מביא איתו איזושהי חוכמה או אצילות, כמו העיוורים המיתולוגיים.
אני חושב שהוא, כלומר, קשה להקביל בין מה שאת עכשיו מציגה לבין כן. הספר שלו. הוא... תשמעי, בערבית, למשל, יש שני סוגים של, אומרים בשר, בשר זה ראייה, אבשרה, ובשירה. הבשר זה עניין גופני, שאת כן. רואה, העיניים שלך בסדר. בשירה זה הפיקחון, הראייה של הנפש, הרוח, אני לא יודע, החוכמה. יש לו בשירה, כלומר, יש לו, הוא מסתכל רחוק, הוא לא מסתכל רק לזה. אז לכן בהחלט, כלומר, עניין לראות ועניין, כלומר, לחשוב בצורה, כלומר, בירה וצלולה, זה שני דברים, כלומר, מקבלים אחד לשני. כי בלי לראות, כלומר, פיזית, אתה באמת, אתה מזהה את הדברים, אבל הראייה הרוחנית גם מבהירה דברים, המון דברים, שאנחנו יותר אנשים טובים, אחד עם השני, אחד עם האחר, עכשיו פוליטיקה, כן. יהודים ערבים, לחשוב על אלה שגרים באוהלים, ולחשוב על הפליטים, ולחשוב, טוב, תשמעי פוליטיקה, אבל זה אנושיות, מה זה פוליטיקה? אנושיות.
כן.
אגב, אני אגיד לך משהו, אני מאוד מעריך את הפוליטיקאים הטובים, הכנים.
גם אני.
לא הפוליטיקאים
כן,
האלה.
אין הרבה כאלה, אבל הבודדים יש, שיש,
הם
כן.
הם אנשים שבאים לשנות.
נכון.
יש להם ראייה. טוב, יש ראייה שלא מסכים. אבל אנשים האלה עובדים קשה. טוב, יש פוליטיקאים אחרים שהם ספסרים, והם רוצים להתקדם. וזה. טוב,
זאת אומרת, אתה מדבר על פוליטיקאים אותם. בודדים שבאמת באים לעבוד עבורנו, ולא עבור עצמם.
נכון, יש כמו מדינאי ופוליטיקאי. מדינאי כן. הוא חושב, בואו נחשוב על אנשים ששינו את ההיסטוריה. באו עם אמונות, אז אלה מדינאים גדולים. כן. אבל יש כאלה שהוא רוצה רק לשרוד בתפקיד זה או אחר.
זה הפוליטיקה המקטנים.
זה הפוליטיקה הלא יפה.
ואנחנו חווים אותה פה בארץ,
נכון.
במעט.
לא רק בארץ. לא רק בארץ. זה מנחם?
לא.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אז עכשיו אנחנו נלך לספר השלישי, וזה קובץ הסיפורים בין חברים שעמוס עוז, שחוזר חזרה אל הקיבוץ, איזשהו קיבוץ ששוב, שהוא ימציא, כמו שאתה ממציא מקום, למרות שגם הוא חי לא מעט שנים בקיבוץ חולדה, כן. אחרי ילדותו בירושלים. חוזר באמת לחפש את האנשים, את החלוצים ביום זקנתם אולי, מה יצא מהחלוצים, גם השבר של התנועה הקיבוצית, אבל גם פה מחפש את הצד, את הטוב של האנשים. ואיזה סיפור אתה בחרת?
מלך נורווגיה.
הסיפור הראשון, כן.
כן. אני כתבתי על הספר הזה, על כלומר, הסיפור הקטן הזה, איזה מאמר בארץ, הטרנזיסטור של עמוס עוז. מספרים על איש בקיבוץ, שהוא הולך כל הזמן עם טרנזיסטור. ובשעת החדשות הוא פותח את החדשות, הוא מפסיק את הכל. וזה הזכיר את הספר של גוגל. אני לא יודע בעברית איך אומרי, אנחנו אומרים מעטף גוגל, כלומר המעיל של גוגל.
האדרת.
האדרת. זה אדרת, זה מעיל?
המעיל, כן, בדיוק.
כן, אני חשבתי רק המעיל. האדרת של גוגל, שזה, אני יודע, פרץ כל העולמות, גם אצל הערבים וגם אצל... מדבר על מישהו פשוט, אבל אתה לא יכול אלא להזדהות אותו, להבין אותו. תשמע, הסימפתיה הכי חזקה יש כלפי האיש הפשוט הזה. לכן חשבתי אני על צבי ברוביזור, הבחור הזה, שכל הזמן דיבר על דברים, מי מת וכמה מת, ובאפריקה אני לא יודע כמה מת וכו' וכו', ואפילו שהוא מתיידד עם בחורה, אז בחורה אישה, כלומר בגיל שלו, הוא חושב על דברים האלה. אז...
זאת אומרת, הוא כל היום מדווח את החדשות הרעות.
כן, כן. לכולם, חדשות הרעות, כן. אבל לא במובן הזה שהוא, אני יודע, איש של פסימיות.
כן.
אלא של הזדהות.
כן, של
למשל,
הזדהות.
למשל, הוא אומר, בן צבי פרוביזור, ללונה בלנק נקשר איזה הרגל. להחליף דברים לפנות הערב, הוא היה יושב בקצה הימני של הספסל השמאלי, בשופולי הדשי, והיא ישבה בקרבתו, הוא הכיר אותה כלומר, בקצה השמאלי של הספסל הימני, הוא היה מדבר אליה וממצמץ, והיא מעכה מתפחתה בין אצבעותיה. אלבושה הייתה בסמלת כתפיות קצית קלה וחיננית, היא שיבחה את גן הנוי של הקיבוץ מעשה ידיו, ואמרה לו שבזכותו אנחנו חיים כאן בתוך נאות דשי, בצלו של בוסטן פורח ובין ערגות מלבלבות. הייתה לה איזה נטייה להשתמש במילים חגיגיות. היא הייתה מחנכת של כיתה ג' וצטיינה ברשומי עיפרון עדינים שנטלו על קירותיהן של כמה מדירותינו הקטנות. בעלה נהרג לפני שנים אחדות בעת שירות מילואים בגבול עזה וילדים לא נולדו להם. אצלנו ראו בה דמות חיובית שהבליגה על אסונה ושקעה את כל נפשה במלאכת ההוראה. צבי דיבר עמה על זנה ורדים והיא נענעה בראשה בהתלהבות כמסכימה עם כל מילה. אחר כך פירט באוזניה את נוראות מכת העורבה שנחתה על סודן. לונה אמרה, אתה אדם כל כך רגיש. וצבי מצמץ ואמר, גם ככה, אין להם הרבה ירק שם בסודן. לונה אמרה, למה אתה לוקח על כתפיך את כל הצער בעולם? וצבי השיב לה, לעצום עיניים למראה אכזריות החיים, לפי דעתי זה גם טיפשות וגם חטא. לעשות אנחנו יכולים רק מעט מאוד, אז צריך לפחות להגיד. זה גדלותו של עמוס עוז. זה גדלותו של עמוס עוז. הדברים הקטנים שהוא מספר עליהם ברגישות כזאת, באמפתיה כזאת, בעומק כזה, אני אהבתי אותו. אללה ירחמו.
אתה למדת בבית הספר, ספרות עברית.
שלום עליכם.
ביאליק.
על ביאליק. שלום עליכם, למדנו על אשראי יתום אני.
איך אתה זוכר את השיעורים האלה כנער צעיר?
תשמעי, אני...
כי זה דברים גם שהוראה שהגיעה מלמעלה.
לא חשוב, גם אם הוראה הגיעה מלמעלה והיא טובה, אז טובה.
כן, למרות שאנחנו מבינים שזו ספרות גדולה וחשובה.
כן, כלומר, זה ספרות ציונית. ספרות, כלומר, לשליש, אבל... למשל, איך אומרים, אשראי יתומני.
כן.
זה חוויה של אוניברסלית, זה לא חוויה ערבית או יהודית. אגב, שמעון פרס כתב לי על הספר שלי חוצות זתוניה, שהוא מזכיר לו את שלום עליכם, שעיירה קטנה, כן. מבודדת וחושבת מרכז. הספר שלי הזה, שמדבר על אנשים,
נכון.
מוקצים בסוף העולם, כלומר הערבים אחרי הנקבה, ויושבים, מנלחמים בשביל לבנות בית, והם עסוקים בעניין הזה של מוצזם, ועניין מוצטון כלומר, כן. ועניין של מרקסיזם, ועניין של לניזם, זה מבחינה, זה אבסורד כזה, מצחיק כן. מבחינה אחרת.
כן, נכון, זה אפשר לומר על זה שיש פה גם כן שלום עליכם, על האנשים בעיירות הקטנות היהודים שמנסים לסעוד.
כן, בעיות העולם הגדולות ממש, כלומר הם צריכים לפתור מי יהיה סטלין או לינין, או מי צודק מהו, או לא יודע, צ'ג'ווארה, או כל מיני דברים כאלה. תשמעי, אנשים, זה הגדולה של כלומר הערבים שחיו ב-48 אחרי 48. הם הרגישו שהם חלק מהעולם הגדול. הם לא הרגישו שהם, אפילו אתם מציעים בספר, זה גם מוסטלגי. מישהו אמר לי שזה
מאוד,
מוסטלגי.
כן.
כלומר, במובן הזה, שאנשים שהם אכן מנותקים מכל העולם, הממשל הצבאי נתק אותם, לא רק מעמים אחרים, אפילו בתוך, בכל זאת הם חשבו במושגים של אנחנו העולם, איך אומרים?
מדבר פה על פאיז שממשיך להתרפק על ספרי המהפכה שאגר בספרייתו, והוא חוזר לביוגרפיה של מאו צטונג, ולקרוא את מרקס ולקרוא את לנין, ולא יצא זמן רב, וצ'ה גווארה היה למושא הערצתו, והתחילו לכנות אותו גם כן, צ'ה, את פאיז.
כן.
אז כל כך קשה להם לשרוד בתוך העיירה, אז הם הולכים באמת לתוך התיאוריות והחזונות הגדולים של תיקון עולם.
אני לא יודע, אולי זה
גם, זה גם נוסטלגי וזה גם אירוני, אתה גם מספר את זה בנוסטלגיה וגם בהומור.
תשמעי, אני זוכר ביפי, זה קרה, הכפר שלי, סניף המפלגה,
כן.
הוציא מנשר, הוציא כלומר גלוי דעת, שהוא בו מזהיר את ברית המועצות אז שתקפה את סין. יפי היה 10,000 אנשים. אז אני מצד אחד צוחק, מצד רוצה מלא הערצה לאנשים האלה. אני מעריץ. אני מעריץ של הדור של ההורים שלי. אני מעריץ גדול. כי הם עשו דברים במצב הכי גרוע שיש. הם באו בלי כלום. לא בחו, לא התבחינו. הלכו לעבוד. אבא שלי עבד למשל במגדל שלום. זה בשנות ה-60 היה זה המגדל הכי גבוה במזרח התיכון. אז והוא בכלל, לפני 48 לא עזב את מעלול, בכלל. חיפה הייתה חוץ לארץ בשבילו. כלומר, זה כמה קילומטרים. ואנשים האלה, תשמעי, טולטלו.
טולטלו, נכון.
טולטלו. את מדברת על יהודים מזרח אירופיים, ובהחלט עברו חוויות מאוד מאוד קשות, ואני לא מדבר על השואה, בוא נעזוב את זה, אבל לפני, כן. אבל בכל זאת היה, הם למדו, כלומר, היו בני העולם הגדול הם. אבל לא, כאן מדברים על פלחים. ממש, ממש. אולי במעלול, הכפר שלי היה 2-3 שידעו לקרוא. לקרוא ולכתוב, לא.
כן.
ואנשים האלה היו צריכים, כלומר, להתחיל מחדש, וגם לעמוד מול ממשלה מתוחכמת, לא רק אכזרית, גם מתוחכמת. גם יודעת איך להתנהל, וגם יודעת איך להפוך את העובדות, וכלומר, להסיט נגדם וכו'. והם שרדו.
Fire. ימטירו יסמין על אלה שפעם נפגשו ולא ידעו שהם בעבר. אני שומע אותה בפיאט של מוחמד בצורי רחוב אבן גבירול. זמרת לבנונית שרה במכונית איטלקית של משורר ערבי מבקה אל גרביה ברחוב על שמו של משורר עברי שחי בספרד. פיירוז מרימה שפתיים לשמיים שימתירו יסמין על אלה שפעם נפגשו ולא ידעו שהם באהבה. פיירוז מרימה שפתיים לשמיים שימתירו יסמין על אלה שפעם נפגשו ולא ידעו שהם בעבר.
עם התוכנית 1 פלוס 5, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליו, והיום נמצא איתי הסופר והעיתונאי יהודה בשרת, ואנחנו עם הספר הרביעי. הרי המלח זה כן. רומן גדול של הסופר הירדני, עבד אל רחמן
מוניף. מוניף.
סיפור של חברה בדואית, שיש לה שטחי מרעה ומעט בארות מים וחיים בצניעות, והנה האמריקאים מוצאים שם נפט. במדבר הזה, והם באים להשתלט על השטח, להוציא משם נפט, והקהילה הקטנה הזאת של הבדואים, כל מה שהם רוצים זה רק שהאמיר שנותן את השטח הזה לאמריקאים כדי לעשות כסף מהזהב השחור, ישמור עליהם, ישמור עליהם גם על המסורת שלהם וגם על נושא הזה של הכבוד. זאת אומרת, הם גם מאוד מפחדים מה זה יעשה לצעירים שבאים כל האמריקאים הפועלים ומסתובבים שם בלי חולצה ועוד תיאורים שמוניף מתאר שם. אבל האמיר לא רואה אותם, את בני עמו הצנועים והפשוטים. הוא רוצה את הכסף.
תשמע, מה גדולתו של סופר? הוא לא היסטוריון. גדולתו להציף לתודעה מצב של אנשים מעבר למה שמסתכלים עליהם מבחוץ. וכאן בחוץ זה נגיד האירופיים, המערב. ושאת קוראת את הספרים האלה, הראשונים, הראשון, זה חמישה פרקים, נכון? זה חמישה, נכון?
זה חמישה חלקים, חמישה ספרים. כן.
את מרגישה בטלטלה, בעצב הזה של האנשים האלה שהם בני המדבר, שיש להם חיים נכון, שהם חשים בחיים, כלומר, בתנאים קשים, ולפתע, כלומר, יורד עליהם משהו גדול, זה משנה את כל חייהם, כלומר, חייהם יותר עכשיו מטריאליים, כלומר, חומריים, צריכים לחשוב כל הדברים האלה, ועבד הרחמן מוניף, מציף את החיים של האנשים האלה, לא בתור סטטיים, מספרים.
לא בתור ניצבים, אלא בתור אנשים.
בתור אנשים, איך חושבים, איך מביאים ילדים, איך מתחתנים, איך שמחים, איך כולי. ובספרים שלו זה המון עצב. המון עצב בספר הראשון. אחר כך הוא מתחיל גם עם אירוניה וזה, אבל הספר הראשון, כלומר המהפך הזה, אני בחרתי לקרוא בחלק הראשון על מצב, כלומר אנשים איך מתנהגים כאשר תנאי מזג האוויר משתנים ועושים להם טובה. אז אני אקרא כמה שורות בערבית, ואחר כך, לא לתרגם זה, לם תוכתא תוקעת הודייב, ולם יחב אמל מתעב להדל. إذ سقطت على وادي العيون على مناطق المجاورة أمطار مبكرة وغزيرة فتفائل الناس وفرحوا وتوقع أن تكون هذه السنة من سنين الخير وقد زاد في التفاؤل أن القوافي التي وصلت الوادي في أواخر أيام الخريف ثم بعد ذلك أكدت أن الأمطار وقعت على مسيرة أيام وأن الأودية سالت والغدران امتلأت وقد عزز التفاؤل أن أسعار بعض المواد التي حملتها القوافل لم ترتفع شمعين הוא מספר על, כלומר, המאוויים הכי פשוטים שאדם יכול. הוא מחכה לגשם.
זהו, מחכים לגשם, וזה מה שהם רוצים. הם לא רוצים נפט ולא את הכסף של הנפט.
אני מחכים, לא יודע, על אנשים, משרה טובה, לא יודע, על טיול טוב יותר. הוא מחכה לגשם. מה, הדבר הכי פשוט. הוא מספר על זה בכל כך אהבה, שהם חיכו לממטרים עזים. האנשים סמכו, הוא כותב. והאופטימיות כבשה אותם, והם חשבו שהשנה הזאת גם תהיה שנה טוב, זאת אומרת שיהיה הרבה, כלומר, מים בוודיות. תשמעי, רק לקרוא את זה, ואת תרגישי שהעולם הזה, את לא תמצא את זה במקום אחר. וזה פשוט כל כך, צנוע כל כך, בקשות לא רבות, הוא לא רוצה להיות ראש הממשלה, ולא שר ולא כך. ולכן אני מאוד מרגש אותי, גם אחר כך, כלומר, כל העניין של הסכסוכים ביניהם, ואיך מתפתחים, ואיך זה הולך עם זה, את תמצאי את זה כמו...
גם בדוניה יש
גם
את בדוניה, זה, הסכסוכים הפנימיים, כן,
אלה
החיים,
את תמצאי את זה, כן. ואיך מתעשרים לפתע, ואיך... ובספר הזה, כולם תראי מישהו שהוא שומר על הגחלת, מתעב אל הדל. זה שכל זה, כל מה שקורה, שמביאים את האמירים, כלומר, מוזר לו. והוא תמיד חושב על סעודיה, כלומר, בוא נגיד סעודיה, המדבר הערבי, הפשוט, התמים, הפראי, שישאר ככה. טוב, זה אי אפשר. כלומר, זה גם משהו... אבל הניגוד הזה תמצאי בכל הכוח אצל הסופר הגדול הזה. הוא נפטר לפני כמה שנים. כן. הוא כתב גם על העינויים בסעודיה, כן. במקומות אחרים. יש לו ספרים קשים מאוד גם. כלומר, לא רק ספרים של נוסטלגיה, ספרים קשים מבחינת המשטרים הדיקטטוריים ואיך הם טיפלו במתנגדיהם.
אז זה הספר ערי המלח של הסופר עבד אל רחמן מוניף.
כן.
אנחנו עם הספר האחרון. הולכים לגרמניה לפני עליית נאצים, הנס פלדה, שמאוד התפרסם גם בארץ, אם לבד בברלין, אבל אתה בוחר בספר אחר שלו, איש קטן, מה עכשיו? שמתאר את האווירה בגרמניה.
נכון.
ואת עליית הפשיזם.
נכון.
שרומסת את האנשים הקטנים.
נכון. כלומר, מה זה משטר פשיסטי? שהאנשים קטנים. אנשים הם בורג. זה בכל המשטרים הטוטליטריים. זה גם פשיסטי, גם נאצי, גם, לא יודע, דיקטטורות. ואני חושב שהספר הזה, האיש כמו בלבד ברלין, שהוא נכנס, יש לו סגנון מסוים, האיש הזה, של פלדה. שהוא נכנס לנפשותיהם, או לנפשו של אדם פשוט, כלומר, יושב בצל. ומשם הוא מצמיח עץ אדיר. של מהפכה ושל כלומר תיאור המצב הכללי זה דבר מאוד עכשיו הוא מספר על פועל שהוא מתחתן עם גם פועל צעיר מצעירה והם כלומר את מרגישה כמה חיי יום יום קשים שלהם וזה אגב זה לא רק שם את יכולה להשליך את המצב שם על הרבה מדינות עכשיו כאן אפילו על ישראל בשכבות מסוימות בית פרנסה מה לעשה לילד אבל כאן בצורה מאוד מאוד קשה פינברג עומד מול דלת חנותו הכל מול דלת חנות הכל בו מנדל ידו בכיס חובק את מעטפת המשכורת חודש שלם היה מועסק במקום זה אבל במשך החודש כולו לא היה לו כל מושג איזה משכורת הוא יקבל. כאשר התקבל לעבודה אצל הר למן, ובכן הוא היה מרוצה על שקיבל משרה, לכן לא שאל. הוא לא שאל גם את הקולגות, הרי הייתי אמור לדעת כמה מנדל משלם, השיב כאשר למשך למשן, אשתו כלומר, לחצה עליו שיסביר. אז תלך לדג, אוף, הם אדיבים, כלומר איזה, כלומר איגוד מקצועי. הם אדיבים, רק כאשר הם רוצים להוציא לך כסף. אבל הרי אנחנו חייבים לדעת, ובסוף החודש גם נדע למשן. הרי הוא איננו יכול לשלם מתחת לתעריף, והתעריף בברלין בטח לא יהיה גרוע. כעת יש לו את התעריף הברלינאי, שאינו גרוע, 170 מרק נטו, 80 מרק פחות מהסכום שלמשן ציפתה לו, אשתו. 60 פחות מכפי שהוא עצמו העריך בחישוביו הפסימיים ביותר. השודים האלה, המי פעם הם מנסים בכלל לחשוב איך אנחנו אמורים להסתדר? בשאלה קשה. הם רק חושבים תמיד שאחרים מצליחים להסתדר אפילו עם פחות מזה. ותמורת הסכום הזה עוד מצפים איתן להתרפס ולסחול. 170 מרק נטו.
אתה מדבר על אנשים עובדים שהם עניים. זה גם נכון היום. נכון. זה לא אנשים שיושבים בבית ולא עושים כלום או מחפשים,
לא, הם מחפשים עבודה.
קצבאות או משהו כזה. זה אנשים עובדים, יוצאים, קמים בבוקר, רוצים לעבודה, כמו שאמרת קודם. האנשים הקטנים, האנשים הפשוטים, הם רוצים להתפרנס, הם רוצים לעבוד, לא אכפת להם לעבוד קשה, אבל הם לא מצליחים להתקיים.
תשמעי, אני חשבתי על זה פעם. גם חשבתי שאז, כלומר, מהפכה התעשייתית, אפילו בתחילת המאה הקודמת, חשבו על 8 שעות לעבוד. מה זאת אומרת 8 שעות לעבוד? כלומר, 8 שעות הספיקו לך לכל צרכי החיים שלך. היום אחרי 100 שנים מהחוק הזה, מי עובד 8 שעות? מי עובד? כולם עובדים 10 או 12 שעות, הם לא בבית, אז לא יודע, בכל מקום, ועם המחשב הזה.
עם המחשב והסלולרי, אנחנו עובדים והסלולרי, כל הזמן.
ואתה צריך להיות זמין, יש איזה מאמר של בארץ על להיות זמין, תמיד.
להיות זמין, כן, נכון.
אסור לך לא להיות זמין, אם אתה לא להיות זמין, זה לא נעים אפילו. ואתה מוכרח, כלומר, כל העניין להשתעבד לעבודה. העבודה משעבדת אותך. בסדר, אנחנו מוכרחים ללכת עבודה, זה שעבוד. אני לא יודע, אולי נחשוב על, כלומר, מהותו של החיים זה עבודה. אני חושב, חיים זה עבודה. אז במצב הזה, מצבנו גרוע יותר אפילו מלפני 100 שנים. בתנאים, כל הזמן זה משתנה.
עם עולם העבודה שלנו, העולם שגם כולו נתון היום לתשתית הטכנולוגית שמשעבדת אותנו.
נכון, נכון.
זה אולי ייקח אותי בחזרה לסיום השיחה, לספר שלך. אגב, בספר שלך יש כאן ניסויים של ערבי ויהודיה.
נכון.
דברים מאוד מעניינים שאתה מכניס, ועוד הרבה סיפורים שלא נגענו בהם פה. אבל אגב, מה שאמרת עכשיו, אתה מצטט כאן שיר של פבלו נרודה, מתוך השיר "מת לאיתו", אתה מצטט כאן תרגום של טל ניצן. "מת לאיתו מי שאינו הופך את השולחן בעבודה המיוסרת, שאינו מסכן את המוכר למען הלא מוכר, שאינו הולך בעקבות החלום, שאינו מתיר לעצמו לפחות פעם אחת בחיים לפנות עורף לעצות נבונות." תהפכו את השולחן, אתה אומר, נסכם את השיחה הזאת.
כן.
תהפכו את השולחן.
אבל בצורה מושכלת, בוא נגיד.
בצורה מושכלת. בצורה עדינה.
בצורה עדינה. זה פבלו, לא אני, בסדר?
כן, זה פבלו נרודה.
כן, שלא תרשמו את השם.
זה אני, אוקיי. זה אני.
ואת אמרת, נכון?
זה אני אמרתי. אז עוד בשירת, תודה רבה, הספר החדש שלך, דוניה ראה אור בעם עובד, בתרגום של מיכל סלע, וגם הספרים האחרים שלך, אפשר למצוא אותם. תודה רבה. ששיתפת אותנו עם הספרייה הפרטית שלך ועל אהבת הספרות שלך.
תודה לך.
תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, ואני ענת שרון בלייס. כל הפרטים על התוכנית הזאת ועוד תוכניות שלי בדף הפייסבוק שלי, ואת התוכנית הזאת ותוכניות אחרות של 1+5 אפשר תמיד לשמוע בדף הפודקאסטים של תאגיד השידור, ובאיסומון כאן, שתהיה לנו שבת שלום, יום טוב לכולם, להתראות.
تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تمالي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي معاك معاك قلبي معاك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي حبيبي بشتاك لك تملي علي من بدلك ولو حوالي كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاك لك تملي علي من بدلك ولو حوالي كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي معاك معاك قلبي معاك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي حبيبي بشتاك لك تملي علي من بدلك ولو حوالي كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاك لك تملي عيون تندهلك ولو حوالي كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك